אז לפני שבוע הגענו קצת באיזשהו דרך לנושא של לפני עיוור, ובעיקר הנושא היה בקשר אולי לזיווגים, אולי יותר לשלום בית, וראינו שיש דיינים שלא מוכנים לעשות שלום בית במקרה שיש מישהו שלא שומע תורה ומצוות, ובעיקר שלא שומעים תורת משפחה. אז אומרים לי איזושהי בעיה מוסרית. אז הגענו לכמה וכמה מקורות, אבל בסוף ניסיתי להראות שהבעיה שלפני עיוור, זה יש שני צדדים פה, שיש דברים שלקחת בחשבון. מצד אחד ראינו מהשריד האש, שהוא סובר, ועל נקודה של שריד האש נמשיך היום, שהשריד האש אמר ספרה, שאם הבן אדם בעצמו שמציע את ה... הוא זה שנותן לעיוור את מה שהוא נותן, אבל כשהוא עושה את זה, יש לו או איזשהו חשבון, איזשהו הבנה, והוא חושב שהוא עושה מצווה. ואם הוא חושב שהוא מצווה, זה לא יכול להיות לפני ולא תתן מכשול. זאת אומרת, שמבחינת הבן אדם ששם זה לא מכשול, אז איך יכול להיות שהוא עובר לסור של לבני ולא תתן מכשול? בין היתר, השרידי שם הוא מתייחס לשאלה, שזה, לא שמעתם על שאלה, יש שאלה, האם רב יכול לחתן זוג שלא ישמרו תורת משפחה? אגב, אפשר לקחת את אותו שאלה במקום אחר גם כן. האם אפשר לסחור דירה למישהו שלא ישמור שבת, או מישהו... ואפשר, שוב, אפשר להמשיך עם זה מכל מיני כיוונים. מה שאשתי רוצה להגיד עכשיו, אני רואה את, לפי הפרצופים שהיא עושה, מה שהיא רוצה להגיד, שגם אם זה לא, אם זה זוג שלא שומע תורה ומצוות, גם אתה לא מחתן אותם, הם גם כן יכול לעבור איסור, זה לא כאילו שאתה מאפשר אותם. אז רק לזכור, האיסור של מדורייתא, לפי הגמרא, המסקנה של הגמרא, האיסור מדורייתא שלפני עיוור לא תתן מכשול, זה במצב שמה שהגמרא קורא שני צדדים של הנהר. שנזיר נמצא פה, ואין שום יין פה, חוץ מהיין שאתה מביא אליו, ואתה מאפשר לו, כן, אתה מאפשר לו, בלי השיתוף פעולה שלך, הוא לא יכול לעשות את העבירה, הוא לא יכול להגיע להיין, אז זה דיראית. מדרבנן גם כן יש משהו שנקרא מסייע על ידי עוברי עבירה, ועל זה צריכים לשים לב היום, למרות שאני אדבר על הנושא מסביב, ואני לא אגיע ממש נו, אז מה זה? מה זה מסייע? אז אני לא אגיע, אבל אני רוצה באמת להגיע מסביב. בסוף ראינו לפני שבוע את הדעה של השח, שככה הוא פוסק, וגם הנודע ביהודה, בפירושו של גמרא שנקרא דגל מרבבה, הוא פוסק שאם בבחינת החוטא, זה מותר. זאת אומרת, החוטא, מבחינתו, זה אין איסור. בואו נגיד שיש בן אדם, ואני יכול לקחת את זה גם כן לשני דרכים, בואו נגיד שזה בן אדם שהוא אומר, אני חילוני, אני לא שומר תורה ומצוות. אז מבחינתו זה לא מכשול, אז השח אומר, אם ככה, זה לא מכשול. זאת אומרת, פה ראינו שני צדדים. צד אחד זה הדעה של השרידי אש, שאם מבחינתך אתה לא שם מכשול, תהיה מותר, ומבחינת השח ונוד ביהודה, אם מבחינת הבן אדם שאחותה, שהוא לא נחשב, זה לא חטא אצלו, זה לא מכשול אצלו, אז גם כן הם אומרים, אם ככה, אין איסור. רק יש איסור, שאם בן אדם ששם את המכשול יודע בכוונה שלו שזה אסור, למרות שיכול להיות כוונה שלו גם כן לעשות כסף, אבל הכוונה שלו, הוא יודע שיש לו תודעה, הוא יודע שזה אסור, ומצד שני, בן אדם שמקבל את זה, גם כן יודע שזה אסור, אז מדובר בהלכה למומר לתיאבון. יודע שזה אסור, אבל בכל זאת, היצרה שלו יותר חזק.
זה קשה, כאילו, בן אדם אומר לך, אני גונב, זה בסדר.
לא, אבל פה יש, זה בדיוק...
אני יותר קיצוני, אני רוצח אנשים,
אבל יש הבדל פה. הבדל פה שהאיסור פה לפני עיוור לא תתן מכשול. הוא לא עיוור.
לצד של השח שאומר שכאילו, הוא סתם
לפני עיוור לא תראה מכשול. הוא לא עיוור.
הוא יכול להתיר לעצמו.
אבל הוא לא עיוור. זה מה שהוא אומר. אולי אפשר להגיד שאין... אבל הוא לא עיוור. אפשר להגיד שזה חידוש, אבל זה באמת הספר. הוא לא...
אחד יגיד לך, אני
מותר,
אני רוצח, זה בסדר, תעזור לי.
אבל שוב, לא, אבל שוב, זה כל החידוש פה של לפני עיוור לא תתן מכשול. אני לא יכול להגיד את זה על לא תרצח. אני לא יכול להגיד את זה לגבי לא תרצח. לא תרצח זה עדיין רצח. פה, בגלל שיש איסור אחר, לפני עיוור לא תתן מכשול, אז פה השח רוצה להגיד הוא צריך להיות מכשול פה, וצריך להיות עיוור פה, ואם אין לך כל ה...
לא עומד בזה, אבל בפני מסייע
בדבר עובר... אז אמרתי, אז מסייע לדי עובר, זה דרבנן, נכון, זה יכול להיות בכל מיני דברים, אבל זה בדיוק הנקודה, למה יש מסייע, למה זה לפני עיוור? למה לא כל מסייע, בגלל שזה לא עומד בתנאים? טוב, יש גמרא במסכת חולין, והגמרא פה מתייחס, כל העמוד פה מתייחס לעניין של נטילת ידיים. אז אולי צריכים לחזור קצת על נטילת ידיים. למה אנחנו נטילים ידיים בכלל? בגלל שככה אימא אמרה שצריכים לעשות לפני שאוכלים. אבל חוץ מהאימא, למה נותנים ידיים?
זה לא בגלל תמיה, תמיה.
לא, לא.
זה מה
שמעזובר,
אני זוכר ששמעתי את זה, אני לא זוכר אם זה כן. זה
משהו מהתשומה
של
הכהן. זה, הכהן היה צריך לנטול ידיים, ועכשיו יש איזשהו דין שיבנה בית המקדש של כל הכהנים, הם ידעו שצריכים לעשות את זה, אז כל העם עושים את זה. איזה דין דרבנן מאוד מוזר, זכר למקדש, משהו כזה, אבל יש פה כמה קפיצות, אבל בכל זאת מאוד מאוד מחמירים. בדין הזה, ופה בהגמרה יש לנו סוגיה שלמה, איך אנחנו מחמירים על נטילת ידיים. אז אנחנו לוקחים קטע קצת במקור אחד. תשמע דאמר רב זירא אמר רב, לא ייתן אדם פרוסה לתוך פיו של שמש. אז מה המצב פה? אנחנו יושבים ואוכלים, וברוך השם יש שמש. זה כמו גבאי אבל בבית. אז גם אין שמש, בסדר? אין גבאי, אין שמש. והשמש, הוא מביא את כל האוכל, ופה, אולי הוא גם כן רוצה לאכול, גם כן רעב, זה לא פשוט. להביא את כל האוכל, וזה כמו, יש איסורים לגבי צער בעלי חיים בכלל. אבל אצל השמש, אז כתוב, אולי אתה רוצה לתת לו, אבל הידיים שלו, לא. אז פה יכול להיות שהוא לא נטע ידיים, אז פה באמת מה השאלה, אתה שמדם רב זירא אמר רב, לא ייתן אדם פרוסה לתוך פיו של שמש, אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו. אז הדין הזה שנטע ידיים, אפילו הוא לא נגע בזה, ולפני זה בגמר גם כן יש עניין של רב זירא, רב עמי, רב אסי, שאולי היה להם איזשהו כפפות או משהו כזה, אבל אז יצא בסופו של דבר שהם כהנים, ואז שוב, לא נכנס לכל הסוגיה שם, מי שרוצה אפשר להסתכל, אבל אם מותר לי לשים את זה בפה של השמש, שהוא יכול לחם, אבל פה כתוב, אסור לעשות את זה, אלא אתה יודע שהוא נטע ידיו. תראו, רבנו לא ייתן אדם פרוסה לשמש, בין שהכוס בידו, בין שהכוס בידו של בעל הבית, שמא יראה דבר קלקולה בסעודה, והשמש שלא נטע ידיו, אסור ייתן פרוסה לתוך פיו. אז חוזר על אותו רעיון כמה פעמים פה בהגמרא, יש לנו מרבי זייר שהוא אמרה, גם כן יש לנו את ברייתא של התנאים, שזה לא ראוי לעשות. אז בסדר, זה דין שבעצמה לא מעניין אותי כל כך, זה באמת עניין צדדי, אבל מה שהתלמידי רבינו יונה כתבו על זה, זה מה שמעניין אותנו, וזה במקור שתיים. לא ייתן אדם פרוסה לשמש, אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו. יש למדים מכאן שאין ראוי לתת לאכול, אלא למי שיודע בו שיברך. ונראה שכיוון שמתכוון לעשות מצווה שנותן בתורה צדקה, מותר. אז פה הוא אומר שני דברים. קודם כל, עוד פעם אני צריך להדגיש. הסוגיה במסכת חולין זה כולו נטילת ידיים. ובגלל שיש פה גזירה שבאמת מאוד החמירה על נטילת ידיים. אז תמיד רבי יונה מביא, או בשם רבי יונה מביא, שיש אלה שרוצים להגיד שזה לא רק לגמרי נטילת ידיים, אלא זה דין כללי. זה לא רק, ופה גם כן, יכול להיות יש משהו דומה ללפני עיר ולא תן מכשול, אבל אם אתה יודע שבן אדם שלא יברך, אז אתה לא יכול לתת לו. והוא ורבנו יונה, הוא חולק על השמועה או על הדעה הזו, למה הוא אומר? אבל אם אתה עושה את זה בתור מצווה או בתור הצדקה, אז מותר. אז מה הספרה פה? למה להתיר? אם זה אסור, למה להתיר? ואני מקווה שכל אחד מבין שהשאלה פה זה יכול להיות שאלה שעם שכנים, עם מישהו שלא שומר תורה ומצוות, אם בן אדם בא לתקן את ה, לא יודע, את המעדן בעזרת השם, מישהו יגיע לתקן וגם כן מה שמעניין. בגלל שאין לו כיפה על הראש, אז אני דן אותו לקו חובה, שהוא לא יברך. אבל מי הרבנו יונה הזה מתחיל כל השאלה הזה? האם אני יכול לתת אוכל למישהו שלא יברך? אז מי שהביא את השאלה הזה זה רבי יונה. הוא אמר, שמעתי שאנשים סוברים שלא, אבל אם אתה נותן את זה בתור מצווה של צדקה, מותר. למה? אם זה אסור, זה אסור. למה זה מותר? אז קודם כל זה נכון. ברכה ראשונה זה מדרבנן. נכון? גם נטילת ידיים מדרבנן. ברכה ראשונה, בוודאי זה דרבנן. תתן לו מישהו כוס, אולי להביא לו אוכל עד כדי ספייה, אז אפשר להתחיל לשאול, אבל להביא מישהו שלא יברך, ואני הבנתי מהשאלה פה, זה ברכה ראשונה, אז נכון, אז הוא סובר שהמצווה של צדקה, שזה מצווה דאורייתא, הכנסת רחם, אבל גם כן, זה לא ראוי להגיע למצבים כאלה, אסור לי לתת צדקה עכשיו לבן אדם הזה, יש לי כל מיני חששות, בסדר, יש לי חששות אצל כולם, בוודאי, אצל כל מי שמבקש משהו, אז בסדר, יש חשוד, אז זהו, אני צריך להחמיר, נכון? אני יכול להגיע למסקנה עם ככה, למה אסור לתת לכל אחד? מה יושם הכסף? נכון.
זה נשמע מאוד מוזר. אתה הולך לעשות חתונה, ואתה מתמיר אנשים חילוניים, אסור לך להזמין אותם. לפי זה אסור לך להזמין אותם.
נכון.
למה שמים ברכונים
קטנים על השולחן? אז זה חתונה, מה?
יפה, זה אפשר לחסוך הרבה כסף, נכון? לא, אתם יכולים להגיע לתת מתנה, אבל זהו לא לאכול אז הבית יוסף, מי שלא מכיר, רב יוסף קארו, הוא חולק על רבנו יונה. זה גם כן מעניין אם רב יוסף קארו נחשב כראשון או לא, אבל פה הוא לא אוהב את התירוץ הזה. מקור שלוש, ורבינו יונה בסוף פרק אלו דברים, יש למדים מכאן שאין ראוי לתת לאוכל אל למי שיודע שבו שיברך, ונראה שכיוון שמסכבים לעשות מצווה, שנותנו יותר הצדקה מותר, עד כאן. ואין דבריו נראים, תוכל ליתן לשמה שנמי מצווה הוא, ואפילו הוכי לא ייתן לו אלא אם כן יודע שנטל ידיו. זאת אומרת, זה גם כן מצווה. בן אדם רעב וניתן לו לאכול. למה זה מצווה? הצדקה? לא. זה גם כן מצווה לתת למישהו אכול.
אחד חוזר לתילת ידיים, אחד מדבר על ברכה.
אז יפה. אז קודם כל האחרונים... נכון. קודם כל האחרונים לא אוהבים את מה שרב יוסף קארו אומר פה. זה לא אותו דבר. איך אתה יכול להשוות בין הדברים? ועוד פעם אני אומר, כל הסוגיה שמה, זה באמת, צריכים להסתכל שם בחולין, כל עניין שם זה לחזק את עניין של נטיל ידיים, בגלל שזה דין שכל כך תמוה, נגיד ככה. אין דין, איזה חולין, לנטיל ידיים. כשאין בית המקדש, אבל לא. הם אומרים, כן, עשו דין דרבנן במצב שלא היה לפני כן. אז כדי לחזק את זה, אז נכון, יש מקום לחלק בין הדברים. הפרישה הוא אחד הפירושים על הטור, כותב כך, ועשר לתן פרוטה, והוא מצטט עוד פעם, אני לא צריך לקרוא את בית יוסף ורבינו יונה עוד פעם, ויש לקיים דברי רבינו יונה, דשני שמש דתורד, משם הכי לא ייתן לו, אלא אם כן יודע בו שנטל. הוא אומר, הדין של שמש, אתה רצית להגיד, יש הבדל בנטיל ידיים לגבי צדקה. הוא אומר, לא, יש פה דין מיוחד לשמש. אל תשם אוכל בפה של שמש, למה שמש? בגלל ש... who asuk, who writes the poem, if samta ocho bepeshelo, שהוא לא מתרכז על זה, הוא מתרכז על התפקיד שלו, אז יש פה דין מיוחד לגבי שמש, אז זאת אומרת שהפרישה הוא לא מקבל את הבית יוסף, הוא אומר להפך, בגמרא הזה שנטיל את ידיים, נטיל את ידיים מצד אחד זה דין מיוחד, השמש זה דין מיוחד, אל תיקח את זה ולפוך את זה לכל התורה כולה, זה באמת הנימוק של הפרישה. הדברי חמודות אומר ככה, שגם האחר אין לו לאכלו עד שיטול ידיו משום לבנאי ולא תתין מכשול. אז הוא סוף סוף אגב הביא את הנימוק הזה, הוא אמר מה הבעיה פה? לפני עיוור. אתה לוקח איזה לחם ושמת את זה בפה של הבן אדם שהוא לא נוטה ידיים, אתה עוברת על איסור. ועוד כתבו הדרכה וזה לשונו, יש למדים מכאן שאין ראוי לתת לאוכל אלא מי שיודע בו שיברך, ונראה שכיוון שהתכוון לעשות מצווה שנותן בתור הצדקה מותר עד כאן. וכתב בבית יוסף בסימן קוף סמך תת, ואין דבר אבנירין, תהול ליתן לשם השנמי מצווה הוא, ואפילו אוכל ליתן לו אלא כן יודע שנטה ידיו עד כאן. ולי נראה שיש לחלק, ובשמש נתינתו גם כן בבור ששימושו, ואין כאן צדקה בלבד, וגם הרמ"א כתב לדברי מקילין ונראה פשוט, ולמקילין שרי נמי לתת בדרך צדקה גם כן אפילו אין יודע שנטל ידיו. אז הוא הופך את זה, הוא אומר, מה כל הבעיה פה? זאת אומרת, קודם כל, הוא לא מסביר את זה מספיק, אבל אולי נגיד ככה, כשאני נותן לבן אדם אחר, אני מקיים מצווה. אם אני מכוון לעשות מצווה, אז כנראה שלא עשיתי איסור. עכשיו כשחוזרים וחושבים על שריד האש, מה שריד האש אמר? שריד האש אמר לדוגמה, שיש זוג שרוצים להתחתן, זה אחת הדוגמאות שלו, יש זוג שרוצים להתחתן, יכול להיות שהיא לא הולכת למקווה, זה לא בעיה שלך. אתה פה רוצה להביא קדושה לאנשים. אתה אומר את השבע ברכות, אתה רוצה לברך אותם, אתה רוצה לעשות מצווה. הכוונה שלך לעשות מצווה, זה לא כאילו הכוונה שלך להכשיל אותם, לא. אתה רוצה להביא להם יותר קדושה. בגלל זה הרבנים מדברים הרבה תף על החופה. חושבים שמביאים הרבה קדושה לכל אחד ואחד, נכון? לא מסכימים. אבל לא, זה הכוונה שלהם. הכוונה בוודאי להביא יותר קדושה. אז זה, מה היה הנימוק של השריד האש? אז אם ככה, זה לא לפני עיוור. וזה, אז עכשיו, כשראים את הדברי חמודות, אז מבינים, נכון. זה לא כל כך רחוק ממה שהשריד האש אמר, שזה יכול לעלות על הבעיה של לפני עיוור. אני לא הבאתי את הבח, הבח זה דרך כלל הבעל פלוקטה על הבית יוסף, זאת אומרת, שם, על הדף של הטור, פשוט בגלל שזה היה יותר מדי מילים. אז, אבל מה הוא אומר? הוא אומר וזה מאוד חשוב מה שהוא אומר, זה לא נמצא אצלכם. הוא אומר, אני יכול לדון את זה כלפני עיוור, רק במצב של השמש ששמתי את זה בפיו. אז המעשה שלי זה האיסור. זאת אומרת, מה לפני עיוור פה? האם זה לפני עיוור לעבוד בסופר בגלל שמישהו קנה לחם ויכול להיות בבית שהם לא יברך? אז לעבוד בסופר זה גם כן אסור עכשיו? לא, אני שואל את זה בצורה רצינית. האם אסור, למה לעבוד בסופר? אולי אסור גם כן לעבוד באנג'ל? בגלל שאני אופה לחם, זה יגיע לסופר, זה יגיע לבית, למישהו לא יגיד ברכה, זה לפני עיוור. זאת אומרת, מה אמור להיות הקרבה בין המעשה לבין האיסור, כדי להגיד שיש פה לפני עיוור? האם כל דבר בולם לפני עיוור? כולם עיוורים. עיוורים.
אבל לפי מה שאמרת קודם, כמעט אין לפני עיוור, כי תמיד יש לו איזשהו דרך להשיג את זה אחרת אם אני לא נמצא.
כן, אז הם לא,
אולי לא נמצא אף פעם לפני עיוור. הוא מסתדר, היה קונה לחם עם מישהו אחר. לא משנה, אין מצב של לפני עיוור.
אבל לא, מה הבאך אומר? אם אני לקחתי לחם ושמתי בפיו שלו שלא אותן ידיים, אז אני יכול להגיד שיש לי לפני עיוור.
כי לא היה
פרסק
את זה אחרת.
לא נוגע בזה, יש בעיה?
כן, נראה שכן. אולי בכל זאת, אולי. אבל זה נכון, זה לא בוודאות. אבל הוא אומר, אבל אם אני שמתי את זה בידיים שלו, ואני מתכוון לתת לו אוכל. הוא אומר שזה אסור, זה מותר ככה. נכון, זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שאני... הבעיה שלפני איבר, שאני גרמתי לו לעשות איסור. מה זה גרמה? אגב, לגבי מסייל ידי עובר עבירה, אני כבר אזכיר את זה, יש אלה שטוענים, יש הרבה. שם של מישהו, אז נגיד הנציב מוולוז'ין, הוא כתב תשובה על זה. שהוא רוצה להגיד שלגבי מסייל ידי עובר עבירה, רק יש איסור שמסייע, אם זה אותו זמן. זה חי. זה עכשיו. אם זה דבר שאחרי כמה זמן זה יכול להיות להגיע, אז זה לא מסייע, זה מקום שהוא קנה את הדבר מסוים. אתה לא גורמת לו לעשות איסור. אז פה גם כן, זאת אומרת, אני עובד בסופר, ומישהו בא לקנות לחם, ואחרי זה יגיע הביתה, ואחרי זה יעשה סנדוויץ', אחרי זה אולי לא יטוע ידיים, זה לא בעיה שלי בסופר. זאת אומרת, אין שום קרבה בין, בבחינת זמן. בין האיסור לבין המעשה שעשיתי. זה רחוק מדי כדי להגיד, עברת לאיסור דרבנן בגלל שאתה נעת לחם. מצד שני, הבח אומר, אבל אם לקחתי לחם ושמתי את זה בפה שלו, אז אני יכול לחלק. להגיד, אני עשיתי, מה הבעיה? הבעיה לאכול בלילתו ידיים. אז מה אני עשיתי? אני שמתי את זה בפה שלו, אז הוא רואה ששם יכול להיות בעיה, אבל לשים את זה ביד שלו זה לא בעיה. למה? הוא צריך לקחת את זה ביד שלו, ולך לתו ידיים, ואז לאכול את זה. זאת אומרת, אני לא הכרחתי אותו לאכול. שמתי את זה בפה של מישהו, זה יכול להיות... אבל...
העונש עליך לבטא שהוא נטל ידיים, או שהוא צריך להגיד, רגע, עוד לא נטלתי ידיים, חכה.
מה הדוגמה אבל שנזיר משני נערות? אתה גם שם לא משקיע אותו, אתה נותן לו בעיה.
כן, אבל עוד פעם, הבעיה של הנזיר, בלי העזרה שלך, הוא לא היה יכול לעשות את האיסור. פה מסייע, יש עוד לחם, יש עוד לחם בחדר, יש עוד לחם בפה. הוא יכול לקחת לבד, אז פה כל הבעיה זה מסייע. אבל צריך להיות מסייע לידי עובר עבירה. אתה עזרת לו לעשות עבירה, אתה שמת את זה בפה, שמת את ביד, שמת את ביד, פשוט זה רחוק מדי. ברחמים, בחוק הפלילי, יש משהו דומה למה שאני אומר עכשיו, או אין שום דמיון. להיות מסייע צריך להיות מה...
יש מסייע לדבר עבירה, אבל זה באמת, זה השאלה של המרחד, זה כמו גוגל לדקה, עשית פעולה, ותראו עוד כמה תיקולים עד שקרה משהו, שאלה איך הולכים אחורה, אוקיי?
אני יכול להגיד לגבי לתת מישהו, זה בעיה רציני, מישהו לשתות ואז לנהוג. אז אם אני עובד בחנות של וויסקי... לא. אם אני עובד בחנות וויסקי ובן אדם קונה בקבוק, אז אני מצפה, הוא הולך הביתה באיזושהי הזדמנות, הוא ישתה. אבל בן אדם, הוא יושב בבר שלי, הוא שתה יותר מדי. נכון, נכון, נכון. הוא שתה יותר מדי, אז הוא לוקח את המפתחות והולך את האוטו. שם, שוב, אני לא מדבר על המשפט. פה מוסרית יש בעיה. אתה נותן לו, אולי אפשר לשאול אותו לפני כן, אתה נוהג? אתה נוהג ערב? או אל תשתה, או תשאיר את המפתחות פה. אני אומר, עכשיו אני אומר מוסרית, אני לא אומר בבחינת חוק, אבל אם אתה משקה אותו, יש הבדל בין אתה מכרת לו בקבוק. דרך כלל, אם זה רחוק כזה, זה תהיה גרמה. למרות שמאוד צריכים להיזהר, לקחת דיני שבת לתחומים אחרים, בגלל שבת זה פשוט פועל בצורה קצת אחרת, בגלל שכל העניין של מלאך המחשבת. אבל זה מחשבה נכונה. רק כדי להיזהר שזה לא אשכנזים נגד הספרדים, הבית יוסף ככה ו... אז המהרש"ל, שהוא אחד באמת הפוסקים החשובים של האשכנזים, הוא מביא את כל הדיון, וכתב הרב רבינו יונה, הוא מצטט אותו, ואחרי זה גם כן יפה איך הוא מצטט את רב יוסף קארו, והקארו, במקור שש בשורה שלישית, והקארו. הוא אומר, כתב, ואין דבר בנראין, תוכל ייתן לשם השנמי מצווהו, ואפילו הכי לא ייתן לו, אם כן יודע שנוטל ידיו, ויפה כתב. אז המרשל אוהב את הפסיקה של בית יוסף. השלה הקדוש, יש פתרון מאוד מאוד פשוט, ויש כמה מהאחרונים, מהפוסקים גם כן, בני זמננו, שאוהבים את השלה, מצטטים את השלה, שהשלה לא מבין כל כך מה כל הבעיה פה, אז הוא מביא את כל ה... כל ה... כל העניינים פה, זה נמצא מקור שבע, שר האותיות, עוד קוף, קדושת האכילה. אז שם הוא שם, מי שלא מכיר את הספר של השלה הקדוש, יש שם הלכה, ויש שם מחשבה, ויש שם קבלה, הכל נמצא שם, מוסר יש לו הכל, והוא אחד הגורמים שהביא את הקבלה של האריזל לאירופה, זה רבי ישעיה הורוביץ. ופה הוא מביא את כל הדעות, רבי יונה ובית יוסף, שבאמת בסופו של דבר זה מחלוקת ביניהם, ואז הוא אומר, שני שורות מלמטה, הוא מביא גם כן את הבעיה של לבני עיוור, אתם יודעים עכשיו. אז אולי נקרא פה איזה ארבע שורות מלמטה באמצע שורה, על כן נראה, דיבתו צדקה ראוי לתת אף לסתם שאין יודע בבור שמברך. אז גם כן, זו שאלה מעניינת, האם אני צריך לדעת שהוא כן יברך, או אני צריך לחשוש שהוא יברך, או שלא יברך? מה צריך להיות הדפולט פה? How do you say default? מה צריך להיות פה? או אני יודע שהוא יברך, או אני חושש שהוא לא יברך? אז הוא אומר פה, אז השלה אומר ככה, על כן נראה דבתור הצדקה ראוי לתת אף לסתם שאין יודע בביבור שמברך. זאת אומרת, מבחינתו, כל הבעיה מתחילה, רק אתה יודע 100% שהוא לא יברך. יכול להיות שהוא יברך. אז מה, אז לאן הגענו עכשיו? אז כל מי שמגיע לבית, שאין לו כיפה, אם הוא ספרדי, אז הכל בסדר, או אפילו אשכנזי.
כן, ככה זה מתחיל. פתאום הוא מתחיל לברך. זה קורה.
כן, לא. אז עוד פעם, הוא אומר, רק שאין יודע בבירור שלא יברך. עוד פעם, נקרא את זה. על כנראה, דבתור הצדקה ראוי לתת, אף לסתם שאין יודע בבירור שמברך, רק שאין יודע בבירור שלא יברך. ואם לא כן, עבר על לפני אי ולא תדעים מכשול. זאת אומרת, מבחינתו צריך להיות 100%. זה רק בעיה של לפני אי ולא תדעים מכשול, זה 100%. אם זה לא 100%, לא לפני אי ולא. זה גם כן הערה מעניינת. ומי הוא טוב הדבר, כי שנותן לו אני, זה לא כמלי... בגויה בבירור שמברך, שיאמר לו, קח זווית יטול ידך ותברך קודם אכילה ולאחר אכילה. אז הוא אומר, תגיד לו, תברך. אז מה כל הבעיה פה? והוא גם כן אומר את זה עוד פעם גם כן לגבי רושה. זה הדוגמה. ועוד נראה, אף אם יודע שיש פה איזה חטא מחטאים אחרים, לא ימנע בעבור זה מלתן לו. אם לא מישהו רשע לכל, זאת אומרת, מומר לכל התורת כולה. ואיפה שזה היה כוונת רבי יוחנן, ולדלג קצת, ופירשו הרב תוספות, מה שפירשו, ויש לפרח תורך כאמר, נדלג את כל זה. עד הסוף, מכל מקום, כשיודעים בו איזה דבר טוב והנהגה מצווה, אף שגרו הוא בשאר מילה, נותנים לו בתור הצדקה, ומזהיר אינו טוב שיטול ידיו וברך לפני אכילה ולאכילה, טוב וישר. הוא אומר... הוא זורק את כל הבעיה, אמר, תפסיקו. אז תגיד לבן אדם לברך, יש ברכה להגיד. מישהו מגיע לבית, בוא תיקח קצת מים, אז הוא יחשוב שאתה משוגע. אז בסדר. פה קצת מים, אומרים ברכה על זה. וזה... מה?
מזמינים לשבת מישהו שאתה יודע, יישא ברכה. אז כאילו, אתה אומר...
דיברנו על זה פעם. אתה רוצה, אני אדבר את זה עוד פעם, אבל דיברנו על זה.
זאת אומרת, לא?
אבל זה תמימות שאתה אומר...
נכון.
מין תמימות כזאת, מה? נכון. אתה אומר לבן אדם, תברך.
לא, זה לא פותר את הבעיה של הזמנה לחתונה.
אז מקור שמונה, המור קציה, זה רב יעקב עמדין. רב יעקב עמדין לא חושש לחלוק על מי שרוצה לחלוק, הוא יגיד מה שרוצה להגיד. ודונו באחרונים, איך ינהג, סליחה, אני דילגתי עוד פעם, המור קציה. ומדיבר רבנו נלמד לתוך פיו לאו דווקא, אלא אפילו לידו. ולכורי יש לו מתוך פיו, והרבותה היא, אף אגב, לא נוגע בי, בואי נטיל את הדיים. אז הוא נכנס שם בכל הסוגיה. ואחרי זה מדלג קצת, וכי נוגעו שלא לדקדק בכך, דמוקמינן ליחס כתקשרת כל זמן שלא הוראה חזקתו. אז מה, יהודים קדושים הם, אל תיכנס לכל הבעיה. יהודים קדושים הם, יהודים מגיד ברכה. אז עכשיו מי שרוצה להגיד לי שזה לא פייר, שאני הבאתי את זה, בגלל שהוא חי לפני 200 שנה, ולפני 200 שנה יכול להיות שהוא צודק שכל יהודים אמרו ברכות. אבל, כן, אז הוא אומר שיהודים יש להם חזקה שיגידו ברכה, יעשה מצוות, אז הוא אומר, אז תפסיק. ובבחינתו זה הסוף. גם לשון התורה צריך לפעמים, אלא אם כן יודע שנותו ידיו, והוא דין סתם מנע מסגי, לא עת אלא אפוקי, אם יודע שלא ייטול ידיו. רק כשאתה יודע ב-100%, אז יכול להיות להתחיל להיות בעיה. ומעט גם דברי רבין יון נכונים, ולא חלם השגת בית יוסף, ומקום מה שבית יוסף, זה לא שייך בכלל. זה סתם ישראל בחזקת כשרות, ואין אחריות זה עלינו לחקור אם אני נוטל ידיו או לא. אז מישהו מגיע, זה לא תפקיד שלי לבדוק ולשאול ולברר, הוא כן יגיד ברכה, לא יגיד ברכה, אז הוא אומר, אז תפסיק, יהודים יש להם חזקת כשרות, אבל עוד פעם אני אומר, יכול להיות שאולי היום זה לא יפה להגיד, אולי זה פשוט, זה לא נכון היום.
היום אפשר להגיד חזקה הפוכה.
אולי, אבל זה לא יפה. מקור תשע זה מיימר מורדכי, זה מורדכי אליהו. הוא אומר, ודונו באחרונים, איך נהג אדם המריח לשולחנו, אנשים שלא מברכים, כיצד יגיש להם דברי מאכל, הטעונים, ברכה לפניהם ולאחרים. למעשה, יש להם כמה דרכים. א', יכול לומר לה, תברך שאתה אורח שלי. והוא מביא את זה מכף החיים בשם השלה. אז גם כן מעניין, בגלל שכף החיים זה פוסק ספרדי, אנחנו יודעים. והוא דרך כלל קצת חושש למה שכתוב בבית יוסף. אז פה הוא חושש לבית יוסף, אבל מה הבעיה של בית יוסף? שהוא לא יברך. אז מה הפתרון פה? הפתרון, תגיד לו, תברך. אז זהו, סיימנו את הבעיה. וזה לא שאילו הייתי שואל לכף החיים או רב מורדכי אליהו, מה, אתם לא פוסקים כמו בית יוסף? מה אם הם אומרים? אנחנו פעמים כן פוסקים כמו בית יוסף. בגלל זה מבקשים ממנו לברך.
אפשר לסבך את זה, עד עכשיו הוא לא ידע שהוא צריך לברך, אז הוא שוגג. עכשיו אתה אומר לו, תברך, והוא לא יברך. אבל אז אחתום הוא גם...
אז זה הכף החיים שפוסק ככה מהשלה הקדוש. אבל כיום, שיש להם אנשים שלא מברכים ולא שומעים להערות, נו. זה חברים שלך? יעשה כדלהלן. יחשוב בדעתו שנותן בתור צדקה שהוא אני. זה דבר אחר. אתה נותן צדקה. אז בגלל שאתה מתכוון לעשות מצווה, אז כבר ראינו לפני שבוע, ראינו את השריד האש, ראינו את הדבר החמודות היום. אתה מתכוון לעשות מצווה, זה כבר אין בעיה של לפני עיוור. יחשוב בדעתו שנותן, גימו, יחשוב בלבו שמפקיר את כל האוכל הזה, ולכן האורך אין האוכל משלו.
אז זה לא צדקה.
נכון, אתה מפקיר. ודלד יברך בקורם ויומר שהוא מכוון להוציא את כולם ידי חובה. שזה גם כפיר. אבל מה אנחנו רואים פה? שבאמת רב מורדכי אליהו חושש לפסוק נגד הבית יוסף, אז בגלל זה הוא מביא את כל הפתרונות האלו. אגב, לגבי השני צדדים של הנהר, ראיתי אחד האחרונים, רק צריכים לזכור מי זה, אני חושב שזה היה, ושהוא אמר שאם מישהו נמצא בבית שלך, אז עכשיו הוא נחשב כשני צדדים של הנהר. אין עוד אוכל פה. זה שני צדדים של הנהר. עכשיו, אין אוכל, רק האוכל שלך, אז יכול להיות שבאמת כל זאת יש בעיה של לפני עיוור, אבל מה ש... אבל מה... רוב הפוסקים לא... בסדר, מי שנמצא בבית שלך, לא מקבל אוכל, הוא ילך לבית. נכון, הוא הולך למקום אחר. אז באמת להגיד שרק בגלל זה, אבל בכל זאת הוא רוצה להגיד שאתה מביא לו. אז מקור 10 זה תשובה של רב שלמה זמן אוירבך. כיבוד באכילה ושתי אלא מי שיודע שלא יברך. אז קודם כל אני אגיד לכם מה הוא ילך להגיד, בגלל ש... סליחה, זה לא היה פחדי, זה היה סטי חמד שאומר את זה. בסדר? שניהם כתוב אנציקלופדיות על הלכה. אז אתם לא מבינים למה אני הייתי מתבבל מביניהם, אני תמיד מתבבל ביניהם. אבל זה לא פעם ראשונה. אז זה סטי חמד, הוא טוען. אלא אם בלבלתי לפני שכתבתי. זה גם כן יכול להיות. אני יודע מתי הבלבול. אז רב שלמה זלמן אוירבך, הוא דן בשאלה שכמה גבירים מגיעים ויכול להיות גם אצלו. הוא היה רב חשוב אם לא ידעתם, וכל מיני אנשים הגיעו אליו, בין ראש ממשלה לכל מיני, לשאול אותו שאלות. ולפעמים אנשים שאולי בלי כיפה, אנשים גם כן לא, אנשים שלא מקיים מצוות, באמת השאלה, אם מותר לו לשים משהו לחוב, משהו לשתות, הוא גם כן נותן דוגמה, מישהו גביר, שהוא נותן כסף לישיבות, ואם אתה לא מנהג בצורה יפה, יכול להיות שהלך לך התרומה, שזה גם כן פיקוח נפש, כידוע. אז
זה יותר גדול מזה.
זה ביותר גדול, זה
אולי יש הורים שיש להם ילד חילוני, אז מה, לא יזמין אותו לאכול?
נכון. אז יפה. אז רב שלמה זלמן, הוא אומר משהו שזה כל כך חשוב, אולי באיזשהו שלב נחשוב על מה שהוא אומר פה, בגלל שאני חושב שיש עוד 10 דוגמאות כאלה. הוא מסתכל על זה לא במיקרו, אלא במקרו. איך אומרים את זה בעברית? הוא אומר שלגבי לפני עיוור, אני פה דואג שאולי אני אתן אוכל למישהו שלא יברך, אני עברתי לפני עיוור. הוא אומר, ואם יש בית של שומרי תורה ומצוות, ומישהו לא מגיע לבית, אני יושב אצלם, ולא נתנו שום דבר לאכול, לא מכבדים אותו, יכול להיות שזה לפני עיוור אפילו יותר גדול. אולי בגללך הם יסיקו מסקנות, ככה הדתיים, ככה חרדים, ככה הרבנים. אז רב שלמה זלמן אומר, זה גם כן לפני עבר. הוא אומר להפך, הוא אומר לדעתי זה לפני עבר יותר גדול מן הבעיה הפרטי פה של הברכה. אז הוא אומר, בוודאי אפשר לתת לו לאכול. ובלי להיכנס להשלה, להגיד את הברכה וכל זה, הוא אומר, וזה מה שאהבתי בזה, שהוא אומר שלפעמים בהלכה יש את הדבר הספציפית, וגם כן לפעמים בהלכה יש את התמונה יותר רחבה, וצריכים לראות את התמונה הרחבה. צריכים לעשות את הניתוח ההלכתית של המקרו. ויש הרבה נושאים שמה שהוא אומר פה זה נכון. ולפעמים יש אנשים, וגם כן רבנים, שנכנסים לדבר הקטן ומגיעים לו, יש פה בעיה בזה וזה, ולא מסתכלים במשהו יותר רחב, ובגלל זה כל כך מעניין לראות שזה רב שלמה זלמן אוירבך שכותב את זה, זה לא מישהו אחר. אז בוא נסתכל קצת לתשובה של שלמה זלמן, זה מקור 10. כיבוד ברך כלב שתייה למי שיודע שלא יברך. בהוד הצורך כל אדם לסום דרכיו ולכוון מעשיו לשם שמיים, חושבני ממי שבא אליו אורח חשוב. שמתם לב? מישהו לא שאל אותו שאלה. הוא בעצמו חושב על המצב הזה. ומי שבא אליו אורח חשוב, אשר איננו שומר תורה ומצווה, אבל עדיין יש לו אהבה לבני תורה, וגם תומך במוסדות תורה וכדומה, ואם הבעל הבית לא נהג עמו בנימוס, המקובל לכבד אותו במידי דמיכו ומשתי, בגלל זה שמצד הדין אסור לתת לו לאכול, אלא מי שיודע שנוטל ידיו ומברך, כמובן בשולחן ערך וכו'. וכמו כן, אם אפילו בצורה מכובדת יבקש ממנו לאותו ידיו ולברך, יראה דבר כפגיע ועלבון בכבודו. אז כל הפתרון פה של השלה הקדוש, הוא אומר, בוא נהיה רציני. בן אדם מגיע, עכשיו תגיד את הברכה, ברוך אתה השם, הוא אומר, איך אפשר להתנהג ככה? אז רב שלמה זלמן, הוא גם כן מכיר את השלה, אבל הוא לא חושב שזה
הפתרון. הוא מגדיר מאוד את האורח.
סליחה?
מגדיר את האורח.
נכון. אבל הוא נותן דוגמה. וזה גם ירגיז אותו מאוד, וייתכן שבכלל הדבר הזה הוא יתרחק חס ושלום ביותר מהתורה, וגם יבוא לידי כעס ושנאה על כל ההולכים בדרך התורה. דבקי גבני חושבני שנכון באמת לכבד אותו באכילה ושתייה, ולא לחשוש כלל לאיסור שלפני עיוור, לא תיתן מכשול, בשום דאף שאין אומר לאדם לעשות איסור זוטה כדי להציל אחרים מאיסור רבה, ואוסר ברדי להפריש תרומת המעשר בשבגת, בשבה כדי להציל בכך אחרים מאיסור חמור של טבל, מכל מקום בנידון זה, הועיל וכל איסור שנותן לו לאכול הוא רק אווירה של נתינת מכשול. וכיוון שאם לא ייתן לו לאכול, הרי זה ייקשר לאורח באיסור יותר גדול, נמצא דלקה כלל שום אווירה. כיוון דלקה הוכה שום נתינת מכשול, אלא אדרבה, יש כאן הצלה ממכשול גדול מאוד, על ידי זה שהחליף אותו בקום ועשה במכשול יותר קטן. זה תשובה מעניינת מה שרב שלמה זלמן כותב פה. שמתם לב? שזה, הוא פה מסתכל על כל הסוגיה, הוא מכיר את כל, אני לא צריך להגיד לכם את זה, הוא מכיר את כל המקורות שהבאתי עד עכשיו, ופה הוא עושה סדר, ומור, צריכים להיות בן אדם, וגם כן מאוד מעניין איך הוא עושה את הניתוח פה. בעיה של לפני עיוור, זה לא רק עניין פרטי, שמתי דבר כזה. בואו נסתכל במקרו, בואו נסתכל בצורה יותר רחבה. במקור 11 שלא נקרא את הכל, זה רב שטורנבך, שאם זוכרים לפני שבוע, הוא אומר להשאיר את הבן אדם בכלא, עד שיחזור בתשובה, אבל פה יש לו את אותו שאלה, מה לעשות, והמסקנה שלו פה, בעמוד 4, בסוף שהוא עולה מדברינו, מומר ממחל השבע פרס ומבקש לך אוכל אוכל שצריך ייתן לו, אבל לא יציע לו סתם בעצמו לכבודו, אלא אם נראה וניקה שאם לא יכבדו, תגרם איבה. אז הוא יודע מה שרב שלמה זלמן אומר, והוא חצי הדרך לשם, אבל עם קווץ', זה קשה לו. בבית אורח עם הארץ, כיוון שמאמין בהשם ותורתו, ישתדל שיברך. אבל גם אם לא יברך, אם עלול לגרום חילול השם ואיבה, נראה שיכול לתת לו ויאמר שיברך, ותו אין אחריות עליו. אז הוא לא מוכן להגיע עד הסוף, כמו שלמה זלמן קם באומץ, ואומר בואו נסתכל בסורה אחרת. רק הבאתי 12 ו-13, שהדברי יציב זה הרבי מקלויזנברג, זה שהתחיל את קריאת סנז. אז אני דילגתי על כל התשובה ורק הבאתי את המסקנה שלו ודילון שלפנינו, כיוון שימצא לאכול גם במקום אחר, לא ויתרי עברי דנהרה. אז הוא לא מסכים עם עשתי חמד. הוא אומר, זה, קודם כל זה לא לפני עבר. אין פה איסור דירייטה של לפני עבר. ולהפך, עוד פעם אני אומר את זה, יכול להיות לשים האוכל בהפה של השמש, זה יכול להיות לפני עבר. פה אין לפני עבר. ואני נראה לי עצה שאחד יברך ויגיד לכולם לנות המאין לוצא פברכתו. ואם כן, לא יאכלו בלי ברכת הננן. ואם אחד מהם לא ירצה לצא מחמד רשעתו, אם כן, אבי מומר לאחס, שאין אנו אחראים בשביל לדעת השח. אז השח שהזכרתי לפני זה, אז הוא אומר, אם נשח, אם הבן אדם מוכן להגיד אמן, אז בסדר, אז הוא אמר אמן. הוא לא מוכן להגיד אמן, אז הוא הרשע של השח. אז לא נחשב כי לפני עיוור, בגלל שמבחינתו אין שום מכשול. בגלל שהוא לא שומר מצוות, אז אין שומר מצוות, אז אין לפני עיוור אצלו, אז הוא מוכן לפסוק כמו השח. וזה, אז פשוט הוא יגיד לממון השח. תגיד, אני אומר ברכה, תגידו אמן, אומר אמן טוב, לא אומר אמן, זה גם כן טוב. וזה מה שמעניין, שהוא היחיד שהבין את השח הזה. אז כמו שמעתי, זה לא רק השח, זה גם כן הנוד ביהודה. מקור 13 זה הציץ אליעזר, וגם כן זה אחרי תשובה לא ארוכה, אבל בכל זאת זה המסקנה. הוא מביא את רב יצחק יהודה שמקל, זה השם של הבית יצחק מלמברג, והוא מביא את השח הזה עוד גם כן. הוא מוסיף לחזק דבר עין שם, גם הציל לרוח הדמילת לדברי שוט כתב סופר, שכותב לחלק ולומד איסר מסייה הוא כשמסייה בשעת עבירה. אמרתי לפני כן, ואחרי זה הוא מביא הרבה שמסכימים עם זה, אם זה לא באותו זמן, תסתכל בקטע הבא ויעין עוד על מה שכותבים, גם כן להגדיר לדון לאל כגונדה להתרה בשוט מחנך חיים, ושוט מרשתם, ושוט מישב דובר, זה הנציב, ושוב בניין ציון, כולם מסכימים לגבי איסור דרבנן של מסייה, אם זה לא מיידי, אז אין איסור. מכל הלן שביארנו נראה לפי הניתאיתי, שעל כגון נידן וכו', בשאלתו יוכל משפר לפסוק לשלם דמות ולתת לחולני אוכל, צריך להיות, הגם שיודע שהוא לא מברך, ואין בזה גדר מכשול שלפני איבל אותן מכשול, וברוך וקורא לאז יהודה. ולדנברג. אז הוא גם כן, זאת אומרת, רוב האחרונים מוצאים דרך כזה, מוצאים דרך אחר כדי להתיר, אבל מה שמעניין באמת הוא שלמה זלמן, וכמו שאמרתי, לדעתי זה נושא בפני עצמה, איך בהלכה ומתי בהלכה מסתכלים על התמונה יותר רחבה, ולא רק על האיסורים היותר קטנים.